סיפור מעניין על איך אפשר לאסוף מידע על בן אדם ולאיים עליו בלי להיחשף. ראיתי בציוץ של צייצנית בשם נויה שכתבה,
יש מישהו ששם בסימנייה כל ציוץ שלי נגד הממשלה, ואני שצריכה להתקבל להתמחות שלא בפח זבל, מתחילה לחשוש שמנהלים נגדי מאגר.
עכשיו תראה איזה מבריק זה. טוויטר מאפשרים לי לסמן ציוץ שלך כבוקמרק, לשמור אותו, בלי להגיד לך שאני שמרתי אותו. הם רק אומרים לך כמה אנשים שמרו אותו. אבל העובדה שמישהו שומר ציוצים מסוג מסוים, מעבירה מסר מאיים בלי לאיים ובלי לחשוף את הזהות של המאיים. זה נפלא. זה פשוט הדיסטופיה שלא חשבתי שאני אחיה בה, והנה היא כאן.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים, עם נועם רייש ועידוק.
סייבר סייבר נועם רייש.
סייבר סייבר עידוק.
וסייבר סייבר לאורחנו אשר כאן בגופו הלא שמימי, פרופסור אור דונקלמן.
סייבר סייבר עידוק, סייבר סייבר נועם.
סייבר סייבר אור.
מאיפה הגעת?
מהבית.
איפה הבית?
אני לא יכול לגלות לך.
למה?
כי זה מידע פרטי אישי שלי.
מה זה פרטי אישי שלך? יש לנו אגרון, יש לנו אלקטור, יש לנו מה שאתה רוצה.
אז בוא תגיד לי אתה איפה אני גר.
בעצת עורך דיני? נניח שאמרתי לך.
יש לי חבר, קוראים לו שחר, ושחר משתמש באותה סיסמה בכל החשבונות שלו.
My password is P-A-S-S-W-O-R-D.
למה בכלל לשים סיסמה? פשוט תשאיר את זה פתוח.
כי השירותים פשוט דורשים את זה, אז אין ברירה.
אתה מכיר את זה, למה ב-7-11 יש בכלל מנעולים על הדלתות? למה יש להם דלתות?
שלא יצא עברו.
הוא לא נועל את הטלפון שלו.
אני לא זוכר איפה היו קוראים לזה פיגוע, שאתה לוקח למישהו את הטלפון או את המחשב שהוא ישיר פתוח.
פיגוע פייסבוק היה.
כן,
היה פיגוע פייסבוק ופיגוע טוויטר.
פיגוע טוויטר ופיגוע וואטסאפ, אתה שולח הודעה למישהו בשם מישהו שלא נעל את המכשיר שלו, ואז hilarity ensues.
ושחר, הוא אומר,
אין לי מה להסתיר. חיה עם ספר פתוח.
מה שאומרת, אין לו מה להסתיר, אני מסכים, אז שלא אסתיר.
אין לו מה להסתיר, ו... בגלל שאני אובר חוכם, אמרתי, מעולה, תן לי את הטלפון שלך.
I see where this is heading.
ונכנסתי לחשבון הבנק שלו, וכאשר התכוונתי להעביר כסף, הוא אמר,
רגע, 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 אולי בעצם כן יש לי מה להסתיר.
אז אני מניח שלכל אחד מאיתנו הקו עובר במקום אחר, אור לא מוכן להגיד איפה הוא גר, עידו לא מוכן לתת את המתכון שלו לבורקס חמוסים.
בחיים לא.
ושחר לא מוכן, או לא חשב, שאפשר לקחת לו את כל מה שיש לו, אם הוא לא ישמור על מינימום של פרטיות. איפה הקו הזה צריך לעבור אצל כולנו?
אבל אני רגע רוצה להיכנס לסיפור של שחר ידידך, שדרך אגב, בזמן הסיפור אתה לא שם את השיים של Game of Thrones.
עם הפעמון.
מה שאני אוהב בביקורים הנדירים, מחממי לב של פרופסור דונקלמן פה, זה שהוא נותן לנו הוראות עריכה, ואני בכלל לא צריך לחשוב על אפקטים. אם אתה יכול בפעם הבאה גם לבוא עם הרד דיסק חיצוני, עם כל האפקטים.
אני אבוא עם הרד דיסק של הלמו.
ופשוט תשמיע אותם בזמן אמת, ואז גם תחסוך לי את העבודה אחר כך.
Leave it to the professionals, you say. מה שדרך אגב בסיפור של שחר קצת מבלבל, הבעיה הייתה הוצאת הכסף. לדעת כמה כסף יש לו בחשבון, למי הוא משלם, זה privacy. להיות מסוגל להוציא לו זה capability. הוצאת הכסף היא כבר בעיה של security, לא של privacy.
אבל אני רוצה לחלוק עליך רגע, שהעובדה שאנחנו יודעים מידע מסוים על מישהו, היא בפני עצמה אולי לא בעייתית, אבל היא יכולה לאפשר לנו לעשות דברים. זאת אומרת, אם אני רוצה לגנוב זהות של מישהו, אני קודם צריך לפגוע לו בפרטיות.
אני מקבל. פרייבסי, בהרבה מובנים, מאוד קשור לסקיוריטי, אין ספק.
זה הגייטווי דרג של הסקיוריטי.
זה הגייטווי דרג של הסקיוריטי. אבל זה שני דברים שונים. זאת אומרת, אם, לדוגמה, באותו סנריו שנועם תיאר, לא הייתה יכולת להעביר כספים. עדיין הייתה פגיעה בפרטיות, אבל לא הייתה פגיעה בסקיוריטי, כי הסקיוריטי היה השלמות של המערכת, המצב הוא איך שהוא צריך להיות. פרטיות, זה גם לא יש לי משהו להסתיר ואני לא רוצה שידעו. אני...
ההגדרה הזו גורמת לנו לחשוב על פרטיות כמשהו סליזי, משהו של, של עבריינים ושל סוטים, וזה לא נכון. גם לאנשים
לא עבריינים ולא סוטים, מגיעה פרטיות.
בתור בן אדם, בין הכי סחים שמסובבים סביבי, לי אין הרבה מה להסתיר. את הגופות שלי בארון אני יודע לקבור ממש טוב, בכל זאת סייבר, ובגינה חופרים בור מספיק עמוק, שם מסתירים את הגופות.
אם אתה רוצה לקבור גופות ושלא ימצאו אותם, אז אתה קובר אותם בעומק 3 מטר, ואז בעומק 1.5 מטר אתה קובר חיות.
גופה של כלב, כן. כן, כן, כן. חוק גופות הסייבר, סייבר.
אל תפליל את עצמך, בעצת עורך דין חלטן.
בעצת עורך דיני, כן. אז מה זה אין לי מה להסתיר? היום אין לי מה להסתיר. אבל אולי מחר יהיה לי. תראו, אתם מאוד אוהבים מאפים, נכון?
בעצת עורך דיני אני אגיד שכן.
אני לא יכול להכחיש.
You can neither confirm nor deny the accusations, אני מבין.
אני יכול לאשר ולא להכחיש את זה.
בדיקטטורה שלי, כשאני אעלה לשלטון, אנחנו נתפוס את כל מאפי הגלוטן האלה, ואנחנו נשרוף אותם.
לאפות אותם, זה כמעט לשרוף, אבל...
אנחנו נשרוף אותם, אנחנו נשאיר אותם בתנור יותר זמן. וכל מי ששלח ידו אל הגלוטן, ישלח אל מחנה חינוך מחדש, עדיף בערבה, במוע, איפה שזה גם ללא גלוטן, טבעוני כזה, אוכל של ציפורים וכאלה.
לא צריך ללכת לדיסטופיית המאפים האיומה שלך, שגורמת לי לזהה קרה. אפשר ללכת לצ'צ'ניה, שהחל משנות ה-90 התחילו...
זהו, זהו, לא צריך. אמרת, הולכים לצ'צ'ניה, יותר גרוע, סיימנו.
אוקיי.
הפרק הזה מובא לכם בחסות פתח תקווה ורן ברזיק.
סוכן הנסיעות הכי גרוע ever, נועם.
אני עוד זוכר את הפעם שהוא הזמין לרן ברזיק את האוכל אקסטרה קושר.
עונה אחת, פרק 3. פרטי נושאי אל על וחברות נוספות נחשפו בפרצה חמורה.
דיברנו על זה כבר, אבל בשנות ה-90, בצ'צ'ניה, אחרי נפילת מסך הברזל, התחילו לא לראות בעין יפה הומוסקסואליות. אבל כן אפשרו את זה, ואפילו היו מצעדי גאווה. וקהילה קטנה התחילה לחיות באופן פתוח. עד שבשלב כלשהו, זה היה אסור. ולכן, כל מה שנראה בסדר בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, לחיות באורח חיים מסוים, לפתע, בלילה אחד, התחלף, וכל מי שבעבר פרסם, השתתף, או לא הסתיר את הנטיות שלו, פשוט אנשים נעצרו, חלקם נרצחו, רבים מהם עונו, בגלל משהו שפעם היה בסדר, ויום אחד הפך ללא בסדר.
ואנחנו מכירים דוגמה הרבה פחות מפחידה, אבל עדיין לא נעימה. אנשים שכתבו בצעירותם שירים וסיפורים בבמה חדשה, ובבגרותם גילו שנורא קל למצוא אותם בגוגל, ולראות את כל הדברים המביכים שדור קודם היה שומר במגירה. והרבה אנשים ניסו למחוק, והם מגלים שאין להם את הסיסמה לבמה חדשה, אין להם אפילו את האימייל שהיה להם כשהם הפעילו את הפרופיל שם, ואז מלא אנשים פנו לבועז רימר, המנהל של במה חדשה, בתחינה למחוק את התכנים המביכים שלהם.
אני רק אציין שאנחנו בתור פודקאסט שמוקלט בישראל, אתם יודעים, פעם הייתה מדינה באירופה, שאספה מידע סטטיסטי על כל מיני אנשים, נגיד מה הדת שלהם, כדי לדעת איך לתקצב מבני דת. ואז יום אחד קמה מפלגה תומכת בעבודה סוציאליסטית, עם קצת סטריקס כאלה לאומיים, נציונלית כזאת, אתם יודעים, ולקחה את המאגר מידע שנרשם במחשבי IBM, והלכה וחיפשה את כל אותם אנשים,
יהודית,
שדתם הייתה, איך להגיד את זה?
יהודית!
קשורה לאפים ארוכים.
יהודית!
אז הנה דוגמה, שהיום מה שאני עושה הוא בסדר. תחשבו לרגע על פעילויות שהיום נראות לכם לגיטימיות. לאכול בשר. היום אתם מעלים תמונות לפייסבוק, או לטוויטר, או לאינסטגרם, או לטוויטר, טיק טוק או
לסנאפצ'אט.
יש לך עדיין סנאפצ'אט?
מעולם לא צריך להפעיל את זה.
אוקיי. לאינסטוש, לא יודע, איפה שאתם רוצים, אתם מעלים את תמונות שלכם אוכלים בשר, ופתאום יום אחד תבוא מפלגת הטבעונים, אחרי שהם יצברו מספיק ב-12, וישלחו אתכם למחנה חינוך מחדש, לא רק באוטופיה צליאקרית שלי.
דיסטופיה, דיסטופיה, מר דונקלמן.
אוטופיה, דיסטופיה, זה הכל נקודת השקפה.
בזווית שלך בפירמידה.
בדיוק. פירמידת השיבוט של מסלו. אז פתאום משהו שלנו נראה טבעי, או בסדר, הופך להיות ללא בסדר, אז אי אפשר לדעת מה צופן לנו העתיד. צופן עידו, צופן העתיד.
צופן לנו העתיד. פעם היינו משחררים על עצמנו מידע, וחשבנו שהוא יוצא ומתפזר לו באוויר ומתפוגג, אבל הוא התחיל להיאסף בהתחלה על ידי גורמים, נגיד יותר נסתרים, כמו גופי ביון וכאלה, שאספו מידע עלינו שאף באוויר, בלוויינים, בכל מיני כאלה, ושמרו אותו, ואחר כך באינטרנט, במקומות שאנחנו שמנו את המידע הזה, ואם חשבנו שאפשר לספר משהו ושבוע הבא הוא לא יהיה יותר, אז הרשו לי להכיר לכם את הבחור שבזכותו יש חקיקת הזכות להישכח באירופה, מכיוון שהוא היה מעורב באיזשהו חוב, משהו, נדלן, משהו, וכל מי שחיפש אותו בגוגל מצא את הדבר הזה, וזה רדף אותו שנים. זאת אומרת שגם הדברים שאנחנו עשינו פעם, אולי לא היינו עושים אותם היום, וגם המידע ששחררנו פעם, אולי לא היינו רוצים שיהיה זמין היום, אבל שני הדברים משתלבים, ואז, כמו שנתת את הדוגמה עם הבשר, יום אחד יקום פה שלטון שיגיד בשר זה רע, ואנחנו צריכים להניש את כל האנשים שאכלו בשר. איפה נמצא את זה? או, בבקשה, יש לנו את כל אינסטגרם עם כל הארוחות שלכם, ועכשיו לך תוכיח שהסטייק הסיסי הזה שאתה מצולם איתו הוא בעצם טופו.
מידע שמשוחרר לא יוחזר.
או, וזו בדיוק הבעיה. מידע שמשוחרר לא יוחזר. כן, רוצה להגיד שזה פשוט מדהים איך דאטה שלנו נראה טריוויאלי לחלוטין. אנחנו שמים אותו שם, והוא אחר כך הופך להיות נורא בעייתי. מריצים לאחרונה סרטון בגרמניה על הורים שמשתפים תמונות של הילדים שלהם ברשתות חברתיות.
Hey mom, hey dad. It's me, Ella. Well... a digital version of me.
נכון, אנחנו נורא רוצים להתגאות בגאונים שלנו ובחמודים שלנו. הם הפוגה נהדרת, איזה פאי לימון מדהים, ואנחנו רוצים לצלם ולעלות וזה.
I know, for you these pictures are just memories.
אבל זה הפרטיות שלהם וזה דברים שאחר כך ישמשו אותם.
But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my
credit score being destroyed, Dad.
תחשבו לרגע אפילו על הפגיעה בסקיוריטי. מה השאלה הראשונה של איפוס סיסמה? באיזה בית ספר למדת?
השם של הטוקי שלך.
הייתה את הפריצה של פרי סילטון לפני שנים רבות, שהסיסמה, השאלה לאיפוס סיסמה הייתה, מה שם הכלב שלך? עכשיו, כשאתם בישראל, אז אתם יודעים, יש איזה חומי, כל מיני שמות מוזרים זה. כשאתה מופיע בערוץ אי סימן קריאה, כולם יודעים איך קוראים לכלב שלך.
Prada, Dolce. That's her daughter. And that's Marilyn Monroe. And this is Harajuku Bitch.
אגב, מאגר הכלבים בישראל עדיין פתוח.
מאגר הכלבים זה מאגר שבו יש מידע על כל מי שרשם את הכלב שלו כחוק. אגב, הידעתם, צריך לרשום גם חתולים.
במאגר הכלבים.
אז מאגר הכלבים הזה הוא פשוט פתוח בצורה כזאת שאתה יכול לחפש לפי שם של כלב, שם של בן אדם, שם של וטרינר.
תעודת זהות.
כן, זה כאילו מאגר, מאגר שהחיפוש בו הוא מאוד מאוד נוח, ובעצם עוד סוג של מאגר שאפשר להוריד ולקבל המון המון פרטים ולהוסיף לערימה של האגרון ולקטור וכל האחרים. אנשים גילו את זה כשהמאגר הזה עלה לאפליקציה, כי אז פתאום זה היה כאילו חיפוש נוח וזהות, תמיד היה קיים. והייתה, היו פרסומים בתקשורת וזה, והמדינה אמרה, כן, ככה זה אמור לעבוד, הכל בסדר.
סייבר, סייבר.
תראו, ההתחלה פה היא קצת דורשת להיכנס לתחומי פילוסופיה, לא עלינו. אבל העניין הוא כזה, א', פרטיות זה זכות יסוד, זה זכות אדם בסיסית. שאנחנו בארץ רואים אותה בדרך מסוימת, דרך אגב, כל תרבות רואה אותה בדרך אחרת, בארצות הברית, הפסיקה ההיסטורית, רו נגד וייד, שאפשרה הפלות, נבעה מפרטיות. כי התפיסה האמריקאית של פרטיות זה מין אוטונומיה. והרבה פעמים כשקוראים את זה, נגיד כשמסים לקרוא מאמרים מאירופה או מארצות הברית, רואים שפרטיות זה משהו נורא שונה, במיוחד לנו הישראלים. האמריקאים בטוחים שהממשלה זה מקור כל הרע, אבל ה-Big Corporation זה בסדר. ניתן את כל המידע שלנו לגוגל, זה בסדר, אבל חס וחלילה.
כי הממשלה היא גוף, ואילו התאגיד הוא אדם.
ברור.
כידוע, במערכת המשפט האמריקאית.
בשונה מהאירופאים, שבגדול אומרים, ניתן למדינה את הכל, ואנחנו נסמוך שהמדינה תנהל את זה כהלכה, אבל החברות הגדולות זה פויה.
ואילו בישראל.
בישראל... זה לא קרה לי היום, אבל קורה מדי פעם שאני נוסע ברכבת, ואני שומע ניתוח התחורים של זה שיושב לידי. כי הוא מדבר בטלפון בצעקות על מידע רפואי פרטי ברכבת. אין לנו ממש תפיסה של פרטים.
ההשוואה בין אירופה, ארצות הברית וישראל, זה כמו שדייב ברי אמר שבארצות הברית נוהגים בצד ימין, באנגליה נוהגים בצד שמאל, ובאיטליה נוהגים בשני הצדדים.
כן, ישראלים אומרים, בואו ניתן את כל המידע למדינה. בלי המדינה לא יהיה לנו ביטחון.
ומה שנועם התחיל איתו, מה יש לך להסתיר? השימוש באמצעים להגנת הפרטיות, או אפילו טיעונים בעד פרטיות, הם תמיד גורמים לאנשים להגיד, רגע, מה יש לך להסתיר? ואולי התשובה לזה צריכה להיות, מה יש לך לגלות?
א', אני מקבל, מה יש לך לגלות? זה הזמן לציין שדווקא בארצות הברית, יש כל מיני חוקי פרטיות נורא מוזרים, חלקם ברמה פדרלית, חלקם ברמת מדינה. הידעתם שבארצות הברית, דווקא רשימת סרטי הווידאו שאתם רואים היא מוגנת כזכות חוקתית ברמה פדרלית?
זה איזשהו תקדים משפטי שנוצר? מישהו התלונן שיסתכלו לו על הסרטים שהוא לקח מהאדולט?
מישהו רץ לבית משפט עליון, ואז ראו שהוא ראה סקשן אדולט, ואז, כן? כרגיל בארצות הברית, קרה למישהו שאנחנו נורא רוצים להגן עליו, אז הוסיפו חוק זה. מסתבר אבל שזה לא תקף על נטפליקס.
כן, אף אחד לא צריך לדעת שצפיתי במבשלים עם מירי רגב.
כמה מלח? זה מלוח. זה מלוח? וואי, מה זה? המחנה הממלכתי שלא מפסיק לזרות מלח בעיני הציבור.
אני לא יודע עד כמה אתם עוקבים אחרי מה שקורה בעולם. אני חושב שהיום כולם מרוכזים קצת בעצמנו, אבל יותר מהרגיל.
העולם עוקב אחרינו.
העולם. אפשר להוריד עוקב? או להחזיר עוקב.
בלוק אנד בלוק.
בלוק עולם. סליחה. בלוקר טוב עולם.
יש גופות באגם.
מה שהולך לקרות, ישראל היום נחשבת יחד עם יפן וקוריאה, אחת ממספר מאוד מצומצם של מדינות שיכולות לקבל מידע מאירופה, כאילו אנחנו חלק מאירופה. בוודאי שמתם לב שהיום כל פעם שנכנסים לאתר, יש כזה אקספט לכל הקוקיז. ואת זה אפשר להשים את ה-GDPR, שזה הדירקטיבה האירופית לפרטיות שעברה ב-2017. ליגל טוק, ליגל טוק, ליגל טוק.
פוגיה.
היום אתם לוחצים כל הזמן על accept all cookies כשאתם נכנסים לאתר אירופאי.
פוגיה.
אבל,
כן, אבל...
אחד הדברים שאירופאים...
או אירופאים.
או אירופאים. אחד הדברים שאירופאים מאוד אוהבים, זה לשמור את המידע שלהם פרטי מול חברות. הזכרנו את זה... שהאירופאים חושבים שהמדינה היא בסדר והחברות הן נוראיות. ולכן הם אומרים, דאטה באירופה, אנחנו שולטים בו באירופה והכל טוב יפה. אבל כשדאטה רוצה לטייל מחוץ לאירופה, אנחנו רוצים לראות שאתם מתייחסים אליו יפה. נותנים לו לאכול רק מאפים ללא גלוטן, שומרים עליו יפה במקומות יפים ומוארים, לא שמים אותו בחושך. בכל אופן, אתה צריך להתייחס יפה למידע שמגיע מאירופה. ישראל קיבלה ב-2011 הכרה, זה נקרא advocacy, שאנחנו מתייחסים יפה לדאטה, אבל ישראל בימים אלה, את האמת עוד מלפני אפילו ההפיכה המשטרית, היה דיונים סביב ההכרה ב-advocacy, בין היתר, כי כדי להכיר בזה ששומרים על מידע כמו שצריך, צריך רשות הגנת לפרטיות נושכת ופעילה שעושה דברים טובים.
פחות.
מדינת ישראל כבר כמה שנים מתעללת ברשאפ. אז ה-advocacy הוא כרגע תחת בדיקה מחודשת, והיו כמובן לא מעט אמירות בעקבות ההפיכה המשטרית שיהיה עם זה הרבה בעיות, ובאמת כנראה ישראל תאבד את הסטטוס הזה. זאת אומרת, עכשיו הכל בהולד מסיבות טכניות, אבל הכיוון שזה הולך הוא לא טוב, ואז יהיה מאוד קשה לסטארט-אפים ישראלים למשוך דאטה רפואי שהיום הם יכולים לקבל, כי אנחנו חלק מאירופה. זאת אומרת, היום כבר רואים את זה בכל מיני מקומות, שאומרים, רגע, אנחנו לא ניתן לכם את המידע, כי אתם עוד רגע כבר לא באירופה, ואז זה חושף, נגיד, את הבית חולים האירופאי, או את הספק האירופאי, לכל מיני דברים שהוא לא רוצה להיות חשוף עליהם.
שזה איך שחקיקה במדינה אחת יכולה להשפיע על תעשייה של מדינה אחרת. אנחנו לא כפופים לחוק האירופי, אבל אם אנחנו רוצים לעבוד עם האירופים, אנחנו צריכים לשמור על המידע באותה רמה שהם שומרים עליו. ואולי זה יקדם אותנו לעולם של יותר פרטיות ויותר הבטחת מידע.
אז לאחרונה הציע משרד המשפטים, תקנות שמרות שמידע שמגיע מאירופה, אנחנו נתייחס אליו יפה, אבל מידע של ישראלים, אנחנו נזרוק אותו לפח מאחורה.
כל המידע שווה, יש מידעים שווים יותר.
זה קצת מזכיר את הפירות והירקות שמייצאים מפה. כמו שאנחנו מקבלים את התפוחים הגרועים, והתפוחים הטובים הולכים לייצוא, כזה?
משהו כזה, okay. כן. Okay. מי שיש לו צימר שיושב בצפון ומקבל את המידע מ-hotels.com שיושב באירלנד, יצטרך לטפל במידע בכפפות של משי ולשמור אותו וזה, ויש את הזכות לעיין ואת הזכות לזה. וכשאתם מזמינים את זה ביוסי ובנב תיירות ברבון מוגבל, נקודה ביז, אז המידע הזה לא צריך לשמור עליו. זה כאילו מדינת ישראל.
זה אותו מידע, זה רק למי הוא שייך, תכלס הוא תמיד שייך לנו, אבל... איך עושים את ההפרדה הזאת? זאת אומרת, איך מצדיקים את ההפרדה הזאת שמידע א' מוגן, ומידע ב' שהוא אותו מידע בדיוק לא מוגן?
טענות ומענות נעלפות למשרד המשפטים, רשות להגנת הפרטיות, שכתובתה משהו, 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 משהו.
נקודה ביז.
אני לא מספר לכם את זה, אני שומר על הפרטיות שלהם. אז זאת המציאות.
הפידבק שלכם.
אני רוצה להתלונן על דברים שנאמרו בפרק האחרון של סייבר סייבר. מסתבר שבשונה ממה שכל מיני אנשים מנסים להפחיד אותנו, הדרג המקצועי של האיחוד האירופי בבחינה מחודשת של האדווקסי, אותו דבר שאמרו שאין סיכוי שיקרה בגלל כל מיני דברים, בעצם היה מסופק מהבחינה שהוא ערך לדין הישראלי, וההמלצה הרשמית כרגע של הגוף המקצועי הרלוונטי באיחוד האירופי היא לאשר את הערכה של האדווקסי, של ההכרה באדווקסי של מדינת ישראל. זה פשוט שערוריה שאתם נותנים לאנשים שלא מבינים כלום מהחיים שלהם לדבר בפודקאסט הזה על דברים שהם לא מבינים בהם כלום. תתביישו לכם.
תראו, הפרטיות היא לא רק שיש לי מידע שהיום יכול להשתנות. הפרטיות היא באמת מאוד קשורה לאוטונומיה שלי, כדי שאני אוכל להגיע ולפתח את עצמי כאינדיבידואל, אני צריך להיות מסוגל לחשוב דברים באזור שהוא חופשי מהשפעה. זאת אומרת, אני רוצה שיהיה איזה ליבה שהיא לא חדירה לאנשים במובן הזה שהיא שלי. לדוגמה, אני רוצה לבדוק האם בעצם אני, אולי אני לא סוציאליסט, אולי אני רוצה להיות לא עלינו קומוניסט. אז אני רוצה רגע שיהיה לי מקום פנימי שלי, שבו אני יכול להרהר במרקסיזם, ולהגיע למסקנה אם הוא מתאים לי או לא מתאים לי. אני רוצה שיהיה אזור שאני יכול לרגע אפילו להחזיק אולי מחשבות שאולי נראות לנו היום נוראיות, לצורך העניין, גזענות. יכול להיות שפנימה אני רוצה להסתכל, אולי בעצם אני גזען. אני רוצה שיהיה איזה אזור שהבן אדם יוכל להיות הוא עצמו, ולחקור את עצמו, נועם, לא במובן הזה. נועם. טוב.
אל תגיד לי מה לעשות.
בדיוק. צריך להיות איזה אזור שבו האדם יכול לבדוק את עצמו. וזה אזור שדורש בין היתר שלא יהיה מישהו שמשפיע עליו. או... כן משפיע עליו, אבל רק דרך משהו שהבן אדם מודע לזה שמשפיעים עליו, וזה נגיד מזכיר את קיימברידג' אנליטיקה. מי שזוכר, קיימברידג' אנליטיקה ב-2016, חברה שאספה מידע מפייסבוק, ואז עשתה מיקרו-טרגטינג של קמפיינים פוליטיים לאנשים. כי מסתבר שמי שקורא ספרים מסוימים, יש לו דעות פוליטיות מסוימות. ואז אתה יכול למכור לו תוכן שעשוי לגרום לו לעשות את הדברים שטובים לך. לדוגמה, אם אתה רואה שהוא רדיקל שמאל, הוא שמאל רדיקלי, וכנראה יצביע בבחירות בין טראמפ להילרי קלינטון, להילרי קלינטון כי הוא לא אוהב את טראמפ, אז אתה עושה לו מודעות שכדאי לו אולי לא ללכת להצביע, כי הילרי נורא בעייתית. אז הוא לא יצביע טראמפ, אבל הוא לא יצביע להילרי. ואתה כן חודר למרחב האישי של אותו בן אדם, ואתה משכנע אותו לעשות דברים שטובים לך. זאת אומרת, הפרטיות הזאת היא גם קשורה לעצמי, שלי. וכדי שאנחנו נוכל להיות עצמנו, צריך להיות איזה אזור שבו אף אחד לא רואה אותנו. תחשבו לרגע על ילדים קטנים, שיש את השלב הזה שהם מתפתחים ופתאום מבינים שהם יכולים לשקר להורים. וזה נורא חשוב. לא הקטע של לשקר להורים, אבל השלב שבו הם מבינים שהם נפרדים מההורים, ושהם עצמאים, והם בודקים איפה הם מתחילים, ואיפה ההורים מתחילים, וכל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. תראו לעצמכם שהייתה לנו חברה, שבה כל אחד, כל רעיון שלו, ישר מהמוח היה מפורסם. אפרופו החבר שלך שחר, נועם. כל מחשבה שעוברת לו מפורסמת. וואי, איזו אישה יפה. וואי, כמה בא לי לאכול בגט ללא גלוטן.
אמר אף אחד אף פעם.
לטובת המאזינים, את הערת פרצופו המתקרקם של אור דונקלמן.
זו פגיעה בפרטיות שלי!
הוא נראה כמו קרמית כשהוא לא מרוצה.
בכל אופן. יש לי מחשבות והן שלי, ואנחנו לא רוצים שהן יצאו החוצה, כדי שאני אוכל לגבש אותן פנימית. אחרת אם כולנו כל הזמן נסתכל על המחשבות אחד של השני, החברה תהיה נורא משעממת, היא תיכנס לסטגנציה, כי כולנו נהיה עסוקים רק בלחשוב מחשבות נכונות. או, מחשבות נכונות, רק מחשבות נכונות.
You've got to think for yourselves! You're all individuals!
Yes, we're all individuals!
You're all different!
Yes, we are all different!
I'm not.
ואגב, גם לשלוח מידע לאדם אחד, ולא לפרסם אותו על קירות העיר בפייסבוק, או איפה שלא משחררים היום מידע, גם זה יכול להוביל לפגיעות מאוד מאוד משמעותיות בפרטיות, בגלל שברגע שהמידע יוצא מהשליטה שלנו, הוא יוצא מהשליטה שלנו, ואנחנו נותנים אותו לאדם אחר, שיכול לשחרר את המידע בשמנו, ויכול, המידע יכול להילקח ממנו בכוח, או בלא ידיעתו, ולהיות משוחרר, ואנחנו רואים את זה, אנחנו מעורבים ומקבלים פניות
רבות.
כל שבוע, בדרך כלל מאנשים צעירים, נשים צעירות, שהתמונות הפרטיות שלהם משומשות נגדן, פשוט הם סמכו על אדם מסוים, צילמו את עצמן בפוזות שלא היו רוצות שיגיעו לידיעת הציבור, והתמונות האלה ברגע שהם עזבו את המכשיר שלהם, או ברגע שהם אפילו צולמו על המכשיר שלהם, בעצם שוחררו לעולם, וזה משהו שאנשים קשה להם להבין, שמה שאלינו לרשת, אנחנו צריכים להתייחס אליו כפומבי.
אני אצטט את יצחק שמיר, ראש ממשלה מהליכוד. כן, היה ראש ממשלה אחר מהליכוד פעם.
הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו.
שאמר שסוד בין שני אנשים יכול להישמר, בתנאי שאחד מהם מת. והוא לא צחק כשהוא אמר את זה.
הוא גם בדרך כלל דאג שהסוד יישמר. היה...
החולות של בת ים זוכרים.
אבל גם דברים בסיסיים יותר. תור, אחד הסיפורים המפורסמים בתור, שהיא רשת מאוד מאוד אנונימית, תוכננה כרשת אנונימית, מספרת על תלמיד ב-MIT שהתעורר בבוקר, ונזכר שיש לו מבחן שהוא שכח ללמוד אליו. ובגלל שהוא רצה להסתיר את התוכנית הנכלולית שלו לבטל את המבחן, הוא התחבר לרשת תור מהווי-פיי במעונות שלו, ושלח איום על פצצה בבניין בו היה אמור להתקיים המבחן. ובאמת המבחן נדחה, אבל אתה לא יכול להיית MIT בלי IT, אנשי ה-IT פשוט הסתכלו מי השתמש ברשת תור בשש בבוקר, והיה רק אדם אחד שבמקרה גם היה תלמיד שהיה צריך לעשות את המבחן, והוא נעצר וסולק מהלימודים, והיה מאוד מאוד לא נעים לכולם. ואותו דבר קורה גם ברשות הפלסטינית למשל, וגם אצלנו פה, בארץ הסייבר, שמי שמשתמש ברשת תור, מסומן ומוכנס לאיזשהו דלי, בתור איזושהי סכנה. ולפני אי אלו שנים, מי שהרשות הפלסטינית, דרך ידידיהם בשירותי הביטחון הישראלים, התעסק בקריפטוגרפיה, השתמש בתור, הוזמן לשיחה ידידותית במרתפי תחנות משטרה ברחבי הגדה, ושם הובהר לו שפוקחים עליו עין. ולכן, אם משתמשים בכלים האלה, אך ורק כשרוצים להסתיר משהו, זה כמובן חשוד. אבל אם מאמצים את זה כדרך חיים, ומשתמשים בזה גם ביומיום, אז א', זה עוזר להתחבא בהמון, וזה עוזר גם לאנשים שכן צריכים להגן על זהותם, על ידי שתילה של שיחים נוספים.
וזה גם עונה לשאלה הבסיסית שהשווה בסיפור של שחר, וזה, לי אין מה להסתיר, אני שם את כל המידע שלי ברשת, א', יש לך מה להסתיר כמובן, כבר ראינו, דנו בזה, אבל כדי שאנשים שכן יש להם מה להסתיר, יוכלו להסתיר אותו, אנחנו צריכים שיהיה הרבה אנשים שמסתירים.
סייבר סייבר.
כל הג'יאולוקיישן שיש לנו היום, מי שרוצה ווייז וגוגל מפס וכל הדברים האלה, זה מספר איפה הייתם. יש גם אפליקציות מעקב מיקום.
הם פשוט את מיטב זמנם משקיעים במעקב אחרי אנשים ומכירת המידע למפרסמים.
וכמובן שפעם בכמה זמן מישהו קונה את הדאטאבייס הזה ומוצא את הכומר הקתולי שמצא את עצמו במועדון גייז או כל מיני דברים כאלה.
כמה מטובי בנינו פה בישראל הם כמרים קתולים?
יש קטגוריה לזה.
אתה לא יכול להגיד טובי בנינו וכמרים קתולים. זה לא, זה צריך לשים שם השגחה. זה מסוכן ביחד.
Knock that off, you two. It's time for church.
אז יש תנועה בעולם שלקחה לעצמה למטרה לזהם את המידע שנאסף רוחבית, כדי שהמידע יאבד מהטרסט שלו. זאת אומרת, שמי שמקבל אותו לא יסמוך עליו, אלא ידע שהוא צריך לעשות עליו שלל עיבודים נוספים, כדי שהוא יוכל להשתמש בו. וזה להגדיל את העלות של המעקב אחרינו.
ולהפוך אותה לבלתי כדאי.
נכון, ככה זה פשוט יקטין את הסיכון.
אני נרשמתי למועדון לקוחות עם מספר תעודת זהות פיקטיבי, שעובד באלגוריתם, שהוא לא, כאילו, כנראה שאין אותו לאף אחד.
עדיין.
אני מתנצל, מר 0176-4574, אם...
אני תמיד לוקח על שמו את העגלות בשופרסל.
אוי, אז אני חייב לספר את הסיפור הזה. בשופרסל, בחלק מהסניפים, כדי להוציא עגלה, אתה לא מכניס 5 שקלים, 10 שקלים או זה, אתה מקיש תעודת זהות. אז הייתי בסניף של שופרסל, וראיתי את זה, והתקשרתי לידידיי בסייבר סייבר, ואמרתי,
תגידו, אולי מישהו יודע את מספר תעודת הזהות של מנכ״ל שופרסל? עכשיו,
אני לא אגיד בהצעת עורך דיני, כי המידע הזה מופיע בהודעות לבורסה שהחברה שולחת, עם שמו המלא ותעודת הזהות שלו, ואני יוצאתי עגלה עם תעודת הזהות של מנכ״ל שופרסל דאז, ולא החזרתי אותה, השארתי אותה בחוץ, אז יכול להיות שכשהוא עזב את התפקיד, הוא נדרש לשלם קנס על עגלה שהוא לא החזיר, אני מתנצל בתרגיל שעשיתי, וחוסר הנעימות שגרמתי לך כדי להוכיח שהמערכת שלכם ממש גרועה, ולא כדאי להשתמש בה כמו שרוצים שתשתמש בה. ועוד דבר קטן, אם אני זוכר נכון, כאשר הכנסתי מספר תעודת זהות אמיתי של אדם שהוא חבר מועדון, השם שלו הופיע על המסך.
השם שלו הופיע, זה נכון.
זה נכון? אוקיי, אז זה אומר...
זה נכון.
וואו.
לפחות בבאר שבע זה היה המצב.
אז אתה צריך להיות ממש ממש כבשה, נגיד, בשביל לתת לגוף הזה את המידע שלך, שרק יסבך אותך אם יקרה משהו לעגלה, או אם המכשיר לא ירצה לקחת את העגלה בחזרה. מי חשב לעצמו שמספר תעודת זהות זה כלי טוב להוציא עגלות, כאשר הוא לא בודק את מספר תעודת הזהות? הוא לא בודק.
מזל שזה לא עם תביעת אצבע. מזל שזה לא עם תביעת אצבע.
דוגמה קיצונית היא החבורה של הטרולים החביבים שהתחילו להטריל את אפליקציות מעקב אחרי מחזור.
מה שקורה, יש אפליקציות למעקב אחרי מחזור. המחזור החודשי של הווסת, והרבה נשים משתמשות בזה משלל סיבות. נגיד שיטת הימים הבטוחים ש...
מעריב לנוער שלום.
האם אני בהיריון?
כן. לא, אתה יכול לזהות את המחזור מתי הוא מגיע, כי יש עלייה בטמפרטורה של האישה, יש ירידה אחר כך, ובאמת, זה מי שיש למחזור לא סדיר, או דברים, אתה יכול לעקוב, אתה גם יכול לדעת מתי מי שנכנסה להיריון, כי היא פתאום מפסיקה להתקן, ומתי היא הפילה. והיום, בעקבות הפסיקה של הביטול של רו נגד וייד בארצות הברית, זה יכול לשמש ראייה.
אז כמובן שבתי המשפט שם מוציאים צווים, שאומרים לחברות הללו, ספקו לנו בבקשה את המידע.
אז כל מיני prosecutors, כל מיני טובים, הלכו לחברות האלה ומשכו מהן מידע כדי לזהות נשים שביצעו הפלה, או שחשדו, כאילו היה איזה חשד מקדים, הם לא אמרו תביאו לנו את כל הרשומות. אמרו תביאו את הרשומה של זאת וזאת, כדי לראות אם היא עשתה הפלה.
עוד לפני ביטול Roe versus Wade, וייס חשפו בתחילת 22, שיש חברה שמוכרת מידע על מיקום, מטלפונים סלולריים, ספציפית לגבי ביקורים במרפאות הפלות. ובדרך כלל אני מניח שפלנט פרנטהוד כזה, הוא לא במקום שמאוד עמוס בדברים אחרים, כי הוא צריך להיות מבודד באיזשהו אופן שהוא לא יהיה ליד שכונות מגורים. המפגינים,
נורא מפריעים לשכנים.
אז די קל לזהות, אם מישהי הייתה, שהתה במקום פיזי, שהוא Planned Parenthood, אפשר לדעת את זה. וזה מזכיר לי, הייתה סצנה נפלאה בסדרה Community. עבד בעצם יודע מתי יש לכל אחת מהנשים בחבורה מחזור. כי הוא עוקב אחרי זה ומנהל רישום. ואז הם התעצבנו עליו נורא שהוא עוקב אחר. ואז הוא אמר, את רוצה שוקולד?
More chocolate?
ואז כזה, היי! אני רואה מה עשית.
Get away from me!
אז חברות כאלה ממש מכרו את המידע הזה, וכמובן שזה מידע מאוד פרטי ומאוד אישי.
בארץ, הרי אסור לפטר נשים בהיריון, אבל מעסיקים לפעמים רוצים לדעת קודם לכן, כדי בדיוק לעשות את מעשה הנבלה הזאת של לפטר מישהי בהיריון, רק היא בהיריון.
אז הם יכולים לפטר אותה לפני שהיא מודיעה להם.
בדיוק.
כל עוד היא לא הודיעה להם,
אז הם לא יודעים, הם לא יודעים באופן רשמי. עכשיו, מי האדם שיודע ראשון במשרד על מי בהיריון ומי לא?
המנקים?
לא.
בשירותים? לא.
זה שעושה את הזמנות האוכל. אם אתה רואה מישהי מפסיקה להזמין סושי חי, או המבורגר מעבירה אותו ל-well done, או מפסיקה עם נבטים.
נבטים? אוקיי, זה לא עיקר.
כן, כי זה אדמה, כל ה...
בארץ אפילו מפטרים נשים בהיריון, אבל הדבר הזה יכול לאפשר להם לעשות את זה בלי אפילו... עילה לחקירה,
נכון,
לבדיקה.
כי הם לא ידעו.
טוב, אז אנחנו מכירים את הסיפור על טארגט והנערה בת 16, שהם גילו שהיא בהיריון לפי הרכישות שלה, ושלחו לה תלושים למוצרים נגד, לא נגד, אבל בעד ילדים, ואבא שלה ראה את זה ואמר,
מה, אתם פוקים? היא בת 16!
What baby wants, baby gets.
ואז הוא דיבר איתה והוא גילה שהיא בהיריון. הסניף של טארגט ידע שהיא בהיריון לפני האור שלה.
כן.
By Target.
זה סיפור מאוד מפורסם. ומאז דרך אגב טארגט...
לא מתראיינים.
טארגט מסתירים את הקופונים האמיתיים שלהם בתוך קופוני דמה. זאת אומרת, הם שולחים לך מלא קופוני דמה, כדי שגם הקופונים האמיתיים יראו כאילו הם... בטעות.
שזה לפגוע בפרטיות של מישהו, אבל אז לשלוח לו את הקופונים באופן ששומר על הפרטיות שלו, כי אם אני פותח את המעטפה עם הקופונים, אני לא יכול לדעת איזה מהם כוונו אליך. אתה כן יכול לדעת.
אבל זה שומר גם על הפרטיות שהם אוספים אחריך מידע. זאת אומרת, זה מה שהם מסתירים.
מעניין.
עכשיו, בארצות הברית אנחנו מדברים על רפואה שהיא נורא מבוססת על חברות ביטוח, וחברות הביטוח נורא עסוקות בלדעת מי מהאנשים, אם יבטחו או לא יבטחו, וכל הנושא הרפואי בארץ יש לנו את הביטוח הממלכתי, בארצות הברית הוא לרוב לא קיים, והוא נורא בעייתי וכל הדברים האלה, אז אפילו מצבים רפואיים שלנו בארץ נראים בסדר גמור, זאת אומרת, אדם סוכרתי לוקח אינסולין, הכל בסדר, בארץ אין בעיה להיות בקבוצת הפייסבוק של סוכרתיים...
לא אנונימיים.
לא אנונימיים, אתם עוברים לארצות הברית, פתאום זריקת אינסולין לא עולה לכם 3 שקלים, עולה לכם $150 לזה, והחברת ביטוח גם לא רוצה לתת לכם את זה. אז הדברים האלה הופכים להיות נורא בעייתיים.
מה שהיה...
מה אכפת לי אם בזמן שאני הורמונלית ופתוחה יותר לקנות דברים מסוימים, יפרסמו לי את הדברים האלה? בסופו של דבר, אני זו שמחליטה אם לקנות או לא לקנות.
עובר ל...
עשיתי הפלה, ועכשיו מעמידים אותי לדין כי אפליקציית הווסת שלי הלשינה עליי.
כאשר חלק מהמדינות שמתנגדות להפלות גם פועלות באופן אקטיבי, להעמיד נשים לדין, ובאחת המדינות אפילו פתחו מלשינון כזה, אם אתה יודע על מישהי שעשתה הפלה, או מישהו שעזר למישהי לעשות הפלה, אז תדווח לנו ואנחנו נצוד אותן.
הבן של המושל.
כמובן שזה הבן של המושל, זה תמיד יהיה הבן של המושל.
Or did the butler do it?
בספרייה, עם קולב.
למה הם לא פשוט פנו לטארגט?
סדר, סדר.
בכל אופן, אז זה למה פרטיות היא מאוד חשובה, ועכשיו בואו נספר לכם איך עושים פרטיות.
אנחנו נמצאים
עם שף הפרטיות אור דונקלמן.
והוא יעשה לנו מתכון טייסטי של פרטיות.
המצרכים.
דבר ראשון, כל מתכון לפרטיות מתחיל בלהבין איזה מידע אתם לא צריכים לשמור.
לא לשמור.
כן.
אתה אומר, כשאני מספק פרטיות למישהו אחר, כשאני מספק לו איזשהו שירות, ואני רוצה לא לשמור מידע שעלול לדלוף או לשמש או...
או שהוא לא רלוונטי. למה הסופר שלי צריך לדעת את תעודת הזהות שלי בשביל להביא לי משלוח?
למה בכלל? מבקשים מאיתנו מספר תעודת זהות הרבה.
כי אפשר.
מספר תעודת זהות הוא סוג של משהו בין שם משתמש לסיסמה, תלוי באיזה שירות אתה משתמש בו, והוא בלתי ניתן להחלפה. אין פרוטוקול בארץ, אין דרך שבה עם מספר תעודת הזהות שלך דלף עם כל מיני פרטים אחרים, אתה תוכל להנפיק מספר חדש. הכי הרבה שאתה יכול זה להנפיק תעודה חדשה, ואז תאריך ההנפקה הוא הסיסמה שלך, שגם היא לא ניתנת להחלפה, אלא אם אתה מנפיק עוד תעודה, וזה גרוע מאוד.
ולוקח 6 חודשים, כי יש תורים במשרד הפנים, פלוס, גם היום אם אתה מנפיק תעודה, היא חייבת להיות ביומטרית. שזה עוד עשור. ועכשיו מי שמנפיק בשנה הקרובה, מבצע מיוחד מממשלת ישראל.
טביעת האצבע שלך נשמרת.
תשמר במאגר בכל מקום.
לא רק נשמרת, אלא עוברת לצדדים שלישיים. מה שהובטח שלא יקרה.
כן. אז מה שאני מנסה להגיד זה, דבר ראשון, בוא נזהה איזה מידע אתם לא צריכים. אם אתם בונים שירות, למה אתם צריכים את תעודת הזהות שלי? עכשיו, אם אתם מדינת ישראל ואני צריך להזדהות בפניכם, בסדר, תעודת הזהות זה מזהה טוב. אם אתם אוניברסיטה או...
או פיצריה.
לא בהכרח התעודת זהות היא המידע שאתם צריכים לשמור עליי. אותו דבר, דברים אחרים, תארו לעצמכם שהייתם הולכים לקנות באיזה חנות ספרים, אומרים לך, עכשיו תביא את התעודות שלך מכיתה ו'. מה הקשר? דוגמה, אפילו כשאתם, יש לכם גישה למידע. עכשיו אני רוצה רגע לתת מילה טובה דווקא למדינת ישראל, יש את הנושא של הר הביטוח. מי שמכיר, זה אתר שנכנסים, ואז כל הביטוחים שיש לכם נמצאים במקום אחד, ויש שם את כל התפסים. הר הביטוח עובד בצורה מאוד מאוד יפה. נגיד לרגע שמחדשים ביטוח רכב, או מה שאומרים, תביאו את ההיסטוריה הביטוחית. נכון, אני יכול לשמור אצלי את ההיסטוריה הביטוחית שלי, ואני שומר את ההיסטוריה הביטוחית אצלי. רוב האנשים לא עושים את זה. מה שהם עושים, נותנים הרשאה להר הביטוח. הר הביטוח תוכנן ככה, שכשאני נותן הרשאה לחברת ביטוח לראות משהו, היא מקבלת הרשאה מוגבלת בזמן, רק לאזור שאני נתתי. זאת אומרת, אני אומר, תפיקו לה את הדוח של אין לי תביעות קודמות, איך הטכנולוגיה מאחורה תעבוד עם ה-access control וזה, זה לא משנה. אבל מישהו בא ואמר, יש פה סוגי מידע שונים, ואנחנו נתייג אותם אחרת, ונתייחס אליהם אחרת, זה לא יהיה הרשאות של הכל או כלום. רק זה שזה לא הרשאות של הכל או כלום, פתאום...
אבל אז, אני אגיד לך בתור מישהו שהתעסק עם הדבר הזה לאחרונה, בגלל סוף שנה וכאלה, כשרואה החשבון שלך אומר, שמע, אני רוצה להיכנס להר ביטוח, לראות את כל מה שיש לך, אתה אומר לו, קח, קח הכל, קח את התעודת זהות שלי, קח את הטלפון שלי, קח את ה-2-factor authentication שלי, מה שאתה רוצה.
בהר הכסף, הם פתרו את זה, זאת אומרת, ליועץ הפנסיוני שלך, אתה יכול להנפיק אישור, שוב, תקף בזמן, שוב, עם מגבלות מסוימת, שאתה יכול לבצע את זה, זאת אומרת, מישהו חשב מראש על התהליך, שאומר, יש פה מידע ששייך לאנשים, אנחנו מרכזים אותו במקום אחד, זה נורא בעייתי, אנחנו לא נפתח אותו לכל העולם, אנחנו לא ניתן עותק, זה לא כמו מספרי הרכב, שהוא עבר לכביש 6. כביש 6 מקבל ממשרד התחבורה כל פעם את כל לוחיות הרישוי. ככה זה היה לפחות בהתחלה. אבל למה הוא צריך את המספר לוחית רישוי שלי אם אני לא נוסע בכביש 6? הנה דוגמה למאיפה שהיה אפשר לעשות ב-Private Set Intersection.
סייד נוט, בארצות הברית חוק הפטריוט אפשר למדינה לבקש מספריות את רשימת הספרים שאנשים שאלו. היה גם איזשהו עניין של, אם אנחנו מבררים על מישהו מה הוא קרה, אנחנו גם לא רוצים שהוא ידע מזה, כי כנראה שהוא טרוריסט. אז החוק גם אפשר לאסור על הספרנים, לספר לאנשים שרשימת הקריאה שלהם הועברה לרשויות. אז מה שספרנים עשו, הם תלו שלט.
ה-FBI לא היה כאן היום. תבדקו אם השלט הזה נמצא.
דבר ראשון זה באמת... לצמצם את המידע, וזה מדהים כמה, לא רק שזה מגן על הפרטיות של המשתמשים שלכם, כמה זה גם הולך להגן על הבטחת המידע שלכם, כי כמה שיש לכם פחות מידע שאנשים רוצים להשיג, ככה פחות ינסו לפרוץ אליכם. זאת אומרת, זה עוד חוסך לכם כסף, אתם לא שומרים מידע, אתם לא מאבדים מידע, אתם לא נוגעים במידע רגיש, וגם אם כבר תהיה לכם דליפת מידע, וכולנו יודעים שתהיה דליפת מידע, אתם לא תצטרכו לרוץ לספר לאנשים, דלף מספר כרטיס האשראי שלך, אם אתם לא שומרים אותו. לא לשמור מה שלא צריך. זה קונספט מדהים. ובעצם מה שאני מתאר פה הוא חלק מתהליך שנקרא Privacy by Design, שבו אנחנו מכניסים את הפרטיות לתוך תהליך הייצור, בדיוק כמו שיש לנו Security by Design, זאת אומרת לא לבוא ולעשות מוצר ואז פתאום להגיד, אוי שכחתי צריך לעשות Security. טוב, נשים סיסמאות. טוב, נשים...
כן, כי זה יותר מסובך. אם ביססת את זיהוי המשתמש שלך על מספר תעודת זהות, ועכשיו אתה צריך לשנות את זה, אז אתה צריך בעצם לעקר את כל המערכת ולהתחיל מחדש. אתה צריך לפנות לכל הלקוחות ולהגיד, אני צריך לתת לכם מספר אחר, אז בואו נזרוק את תעודת זהות ונעשה KPI מחדש.
KPI, בכלל, כל התהליך הופך להיות נורא מורכב, ואותו דבר גם, כמו שאנחנו עושים בסקיורטי, אותו דבר גם בפרטיות. ואחר כך יש לנו סט של כלים טכנולוגיים שנותנים לנו פרטיות, החל מהצפנה, שזה כולנו מכירים עוד בשנות ה-80, וחלה בפרוטוקולים נורא מתקדמים שיש לנו היום. אז אנחנו נתחיל ככה בסקירה כללית. א', תצפינו כמובן את כל המידע in transit, כדי שאם חס וחלילה מישהו מאזין לכם ברשת, הוא לא ישמע כלום.
יש הצפנה בתנועה והצפנה במנוחה. בוא תסביר בקצרה מה זה, אם אפשר עם דוגמאות שאנשים כמוני יבינו.
הצפנה בתנועה, בטרנזיט, כשאני שולח לך מידע, המידע הזה אני שולח לך רצף ביטים. אני יכול לשלוח אותו לדוגמה במדורות השן, ואז כל העולם רואה אותו, או שאני יכול להצפין אותו. עכשיו, ההנחה שלנו תמיד צריכה להיות זה שהתוקף רואה את כל המידע שאני שולח, ולכן כדאי שלך ולי יהיה מפתח סודי משותף, שהסכמנו עליו תוך שימוש בכלים קריפטוגרפיים מוסכמים, לדוגמה פרוטוקולי אבטחת מידע כמו TLS וכדומה, שבו לשני הצדים יש מפתח סודי משותף, אני שם את המידע בקופסה נעולה היטב, שולח לך את הקופסה בערוץ, אתה מוציא את המפתח שיש לך, פותח את הקופסה וקורא את המידע שבפנים. אז זה לדאטה in transit. יש גם דאטה at rest, שהוא יושב לך על הארדיסק. הארדיסק שלך מכיל המון מידע פרטי ואישי, למה לא להצפין אותו?
כי זה לוקח יותר זמן להדיק את המחשב ולהגיש להן קבצים, או שזה כבר
זניח? היום זה כבר מזמן לא פקטור, גם היום אנחנו מצפינים הרבה פעמים את הזיכרון של המחשב, זאת אומרת, זה עד כדי כך מהיר הצפנה, שהיום כשזה קריטי, אז עושים את זה, נגיד כל האפליקציות שהיום עושות תשלומים, נגיד גוגל פיי, אפל פיי, הכרטיס השעה שלך שם יושב מוצפן בתוך משהו שנקרא Trusted Execution Environment, או Secure Element, או כל מיני פתרונות אחרים, אבל בתוך הדברים האלה, אתה לא מרגיש שזה איטיות כתוצאה מהצפנה שמשמשת. אז יש שלל פתרונות ומצפינים את המידע.
אז למה בעצם זאת לא ברירת המחדל? למה בעצם עדיין יש שירותים ומכשירים, והיום שאני קונה מחשב חדש, הוא לא מגיע מוצפן מהחנות?
שאלה מצוינת.
זאת אומרת, מה העלות שנדרשת מוונדורים, ממוכרים, מספקי שירותים, לבחור לא להצפין?
לא, כי כאן יש נגיד איזה בעיה, תחשוב רגע על ביטלוקר בווינדוס. אתה מצפין את ההרדיסק, מישהו צריך לתת את הסיסמה הראשונית, אתה לא רוצה שהוונדור ייתן את הסיסמה הראשונית.
אפשר לבקש אותה בהתחלה.
אתה מבקש אותה בהתחלה, אז נכון שזה צריך להיות הדיפולט. למה מייקרוסופט לא עושה את זה? תראה, אני במקרה במערכת דואל בוט, ווינדוס ולינוקס, וכל פעם שהלינוקס עושה איזה אפדייט רציני, הביטלוקר קופץ. עכשיו, אני אישית ממש מפריע לי, יש לי את המספרים של הביטלוקר במקום סודי.
איפה?
במקום סודי.
מה הנונצדיק אבל?
בביתי הסודי.
אהה, אוקיי, אנחנו נמצא.
מתחת לגופות. אז אני יודע להתמודד עם זה, אבל זה מאוד מסבך ארגונים גדולים בכל הנושא של IT, למרות ששוב, יש ארגונים, יש חברות שבהם הארדיסק מוצפן by default, כי ככה צריך לעבוד. עכשיו, זה בעייתי מאוד בעיקר בהקשר של שרתים. זאת אומרת, אם במחשב הפרטי שלי, גם אם איבדתי את מפתח הפענוח, אז הלך לי הדאטה האישי שלי, וגם זה המחשב שלי, זה יושב בתוך הדומיין שלי, תחשבו לרגע על שרתים שמחזיקים המון מידע. השרת צריך לעלות עצמונית. זאת אומרת, יש לו איפשהו את מפתח הפענוח כתוב באיזשהו מקום, כדי שהוא יוכל לעלות באופן עצמאי, כשהוא עושה ריקאברי. ולכן זה לא פתרון קסם. אבל כן, כדאי להצפין. למה לא?
חסם נוסף הוא מודל עסקי. אם גוגל יצפינו את האימייל שלנו, והוא יהיה מוצפן במנוחה, כרגע הוא לא מוצפן כן. במנוחה, גוגל יכולים לקרוא את האימייל שלנו על השרתים שלהם.
בשונה מפרוטון, כן.
אגב, אם אתם רוצים, בוטון, cybersource.co.il/mail. ואם הם ייתנו הצפנה במנוחה, יהיה להם מאוד קשה לכרות את המידע, להבין מי אנחנו, למכור לנו עוד שירותים, להתאים לנו עוד דברים. הם לא רוצים, זה מודל עסקי.
או, אני מודה לך שהעלית את הנקודה הזאת. כי היום אנחנו יודעים גם לעבוד עם דאטה מוצפן. היום אנחנו יודעים לחפש בדאטה מוצפן. מבלי לחשוף את מפתחות הפענוח. חלק מטכנולוגיות שיפור הפרטיות שהתפתחו לאורך השנים, זה מה שנקרא searchable encryption, שבהם אני יכול לבצע חיפושים בתוך דאטה מוצפן, לראות האם מילות מפתח מסוימות נמצאות בדאטה.
סליחה, יש לי שאלה, פרופסור. אני אומנם לא למדתי שום דבר, אז אני עוד לפני המבוא. אבל אם אני יכול לעשות חיפוש של מילת מפתח במידע מוצפן, האם הוא מוצפן? זאת אומרת, כל העניין של ההצפנה זה שאני לא אוכל לחפש מילת מפתח? כאילו, אני לא אוכל לחפש מה יש במידע הזה?
טוב, אני אגיד את זה ככה. התשובה היא כן ולא. כן, זה מאפשר דלף של מידע מסוים, האם לדוגמה המילה נמצאת במידע המוצפן או לא, אבל זה אחת מהסופת מילים שידועה מראש. זאת אומרת, צריך לדעת מראש שנגיד המילה ג'נבה היא אחת מהמילות מפתח האלה, כדי שאם גוגל מחליטה לעשות פרסום לתיירות לג'נבה, משום. זאת אומרת, כשמגיע אליך המידע המוצפן, הוא מוצפן בצורה כזאת שאפשר לשחזר את התגיד ג'נבה, או לדעת האם התגיד ג'נבה נמצאת בטקסט, וזהו. אי אפשר לדעת איפה היא נמצאת בטקסט, אי אפשר לדעת כמה פעמים היא מופיעה, זאת אומרת, יש גם וריאנטים שמאפשרים גם את זה, אבל ברמת העקרון אתה לא יודע.
אז אני רוצה להקשות, ואם המילה היא הומוסקסואליות, מה שדיברנו קודם, סמים, הפיכה,
זהו, אז כאן מגיע מהצד השני העניין של פרטיות היא גם תמיד לעומתית. הזכות שלי להיות חי, הזכות שלי לחיים, היא מיותי חי. אני חי, אני פה. אבל הזכות שלי לפרטיות היא תמיד מוגדרת מול מישהו שמנסה ללמוד עליי דברים שאני לא רוצה לחשוף. וזו זכות נורא ארטילאית כזאת. זאת אומרת, דיברתי קודם טיפה על אוטונומיה, דיברתי על, 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 על האני הפנימי, פה זה משהו גם נורא לעומתי. ויכול להיות מצב שאנחנו אומרים, אנחנו כמדינה רוצים שיהיה לכם תקשורת מוצפנת, אבל אנחנו לא רוצים שבאמת תעבירו הודעות על סמים. עכשיו, עובר חוק שאומר, אתם יכולים להצפין, אבל אם אתם מדברים על סמים, אתם חייבים לשים מפתח מתחת למחצלת בכניסה.
ואז אנחנו מגיעים למצב הזה שאנחנו עושים הצפנה על הצפנה, אנחנו במקום להגיד סמים, אנחנו אומרים סם אפוסטרופי, במקום היוד יש גרש, ואז המדינה אומרת, רגע, אני אבדוק גם את
השגיאות
כתיב, ואז...
אין ספק שהפתרון פה הוא לא מושלם, הוא לא פרפקט, אבל הוא כן מאפשר יכולת שנראית לנו נורא מוזרה. תראה לך שיש לך דאטאבייס רפואי ענקי, ואתה רוצה עכשיו להוציא את כל הרשומות שהן חולי איידס.
בעיה.
אז במקום לפענח את כל הדאטה המוצפן, אתה הולך ומחפש בתגיות הללו, האם החולה הוא חולה עם איידס. אז זה לדוגמה יכול נורא לשפר גם את ההבטחה, אבל גם את הפרטיות של האנשים. עכשיו, זה דווקא הטכנולוגיה בערך הכי פחות מעניינת בתחום שיש לנו. משהו אחר, נניח לרגע שאתה רוצה לתקשר עם מישהו בסיגנל. נכון? ואתה מתקין סיגנל, ועכשיו צריך לדעת מי מהקונטקסט שלך יש לו סיגנל.
כן.
איך סיגנל יודעת את זה?
אני נותן לה גישה לאנשי הקשר שלי.
ואז היא שולחת את כל אנשי הקשר לשרתים של סיגנל?
כמו טרוקולר.
ברור שלא, זה לא פרטי הוא.
או בוא נדבר רגע על איך טלגרם עושה את זה. נתחיל דווקא בפתרון הפחות מוצלח. מה שטלגרם עושה, היא לוקחת את כל אנשי הקשר שלך, שולחת את זה
למוסקבה,
לדוד פוטין, ולדימיר ולדימירוביץ', ואומרת, הנה כל אנשי הקשר של עידו, למי מהם גם יש טלגרם, ואז נודיע לכולם שיש.
וכל פעם שמישהו מצטרף, אתה מקבל הודעה, לזה יש טלגרם, ולזה יש טלגרם, ולזה יש טלגרם. הניחו לי, הניחו לי.
אבל מה שעשו השלטונות הסינים בהונג קונג והרוסים בשאר העולם, הם פשוט העלו את כל מספרי הטלפון בתור הקונטקט שלהם, ואז ידעו בדיוק איזה חשבון מקושר לאיזה מספר.
זאת אומרת, יש לך חשבון שיש בו את כל מספרי הטלפון בארץ?
אז לא עושים את זה בחשבון אחד, עושים את זה בהרבה חשבונות, אבל ככה אתה יכול לקשר בדיוק מספר טלפון לחשבון טלגרם, שהוא כאילו אנונימי וכאילו אי אפשר לדעת אותו. אז גם בלי שיתוף פעולה של טלגרם, אתה בעצם יכול לבנות מסד נתונים מלא של זהויות של משתמשי טלגרם.
האנשים שחקרו את פרשת פגסוס, את NSO, ואחר כך פרסמו תחקיר מאוד גדול, קיבלו ממקור רשימה של 50,000 מספרי טלפון, שלכאורה היו יעדים לריגול של לקוחות של NSO.
לכאורה כביכול.
כן, בעצת עורך דינך. הם לא ידעו מה זה המספרים האלה. אז הם לקחו את המספרים האלה, והם השוו אותם למספרי טלפון, שהיו בספרי טלפונים של האנשים שלקחו חלק בתחקיר הזה. ואז אתה עובר על הרשימה, ומשווה אותה לרשימה של הטלפון שלך, ופתאום אתה אומר, היי, העיתונאי החוקר הזה מופיע ברשימה של 50 אלף. היי, פעיל הזכויות אדם הזה מופיע ברשימה של 50 אלף.
לכאורה כביכול.
אבל במקרה שלהם הם כמובן לא עשו את זה בצורה פומבית, אלא בצורה מאוד מאוד ממוקדת ומאובטחת, כדי למצוא בעצם את היעדים של משתמשי NSO.
דרך אחרת זה פשוט להתקשר למספר הטלפון. אתה שם כזה רובוט קול. סליחה.
כדי להימנע מהבטחות השווא של טלגרם לאנונימיות ופרטיות, איך סיגנל עושים את זה?
הסיגנל עושה משהו נורא מגניב שנקרא Private Set Intersection. לסיגנל יש רשימה של חשבונות, של כל האנשים. שיש להם סיגנל.
והרשימה הזאת היא מרשימת מספרי טלפון.
רשימת מספרי טלפון, ולכם יש רשימה של כל הקונטקט שלכם. ואז אתם מפעילים, כמו שאמרתי, פרוטוקול שנקרא Private Set Intersection, שבו אתם שולחים הודעות, אני לא רוצה להגיד מוצפנות, כי הן לא מוצפנות, זה פשוט מספרים שאיכשהו קשורים לאיזה מספרים יש לכם. הרשת שולחת לכם בחזרה גם כן כל מיני הודעות, ואתם בודקים האם יש מאצ'ינג. עכשיו, אני אתן דוגמה למשהו כזה שהוא לא בטוח, אל תנסו את זה, לא ככה עושים את זה. תראו לעצמכם שסיגנל, במקום לשלוח לכם את רשימת כל הטלפונים שיש לה, הייתה שולחת לכם את התמציות, ההאשים.
האשים.
של כל מספרי הטלפון שיש לה, ואתם הייתם עושים האשינג, תמצות של כל מספרי הטלפון בקונטקסט שלכם, והייתם יכולים להסתכל על התאמות בין המספרים שאצלכם ומספרים בצד השני.
אז בעצם מי שמקשיב בתווך רואה המון המון ג'יבריש, אבל אם יש לי מספר מתומצת,
מתומצת,
והוא תואם מספר מתומצת שיש לסיגנל, אז סיגנל אומרים לי, היי, המספר הזה. עכשיו, הם יודעים כבר איזה מספר זה, מכיוון שהם תמצתו אותו, אבל הם לא שומרים את המידע הזה אחר כך, הם רק מודיעים לי, האיש הזה,
אוקיי, אז כמו שאמרתי, אני עשיתי פה קירוב מסדר ראשון, כי אתם יכולים, כמו שבוודאי, כבר דנתם בזה לא מזמן, אפשר לקחת את כל מספרי הטלפון, לעשות להם תמצות האשינג ולראות מה אותם האשינג שסיגנל שולחת. אז אפשרי, אז כמובן שזה נעשה ברמה אחרת, וזה נעשה עם יותר כלים, אבל בסופו של דבר זה התהליך. זאת אומרת, אני לא מצעיר בפני סיגנל, הנה רשימת הקונטקט שלי, סיגנל לא מספרת, הנה רשימת האנשים, אנחנו מתחילים באיזשהו משחק כזה שמנהלים שיחה, האם הרשימות חופפות. עכשיו, הכלי הזה הוא נורא שימושי. היה בזמן הקורונה כל מיני...
קונטקט טרייסינג.
אז היו קונטקט טרייסינג, לא הקונטקט טרייסינג הישראלי בחלקים מסוימים במגן 2, אבל היו בגרמניה אפליקציות שהייתם עושים צ'ק אין וצ'ק אוט כשהייתם מגיעים לכל מיני מקומות. ואז יש רשימת מקומות שבהם אני ביקרתי, ויש את רשימת המקומות שבהם היה חולה קורונה. ואפשר לעשות את המאצ'ינג הזה בצורה שמשמרת את הפרטיות. עכשיו, מה שמעניין זה שהדבר היחידי שדולף לשני הצדדים, וגם את זה אפשר איכשהו לצמצם בכל מיני פרוטוקולים יותר מתוחכמים, זה גודל הקבוצה המשותפת. זאת אומרת, לומדים בסוף התהליך, סיגנל, בדוגמה שנתנו, תדע כמה קונטקסט יש לי שיש להם סיגנל, ואני יודע כמה לקונטקסט שלי יש סיגנל. עכשיו, כשחושבים על זה ככה, ברור שאני יודע לכמה מהקונטקסט שלי יש סיגנל, אני יכול לשלוח לכל אחד ואחד מהקונטקסטים שלי הודעת סיגנל ולקבל את ההודעה של אין לו סיגנל, אולי אתה רוצה לשלוח לו את ה-SMS שמזמין אותו להצטרף.
אז אתה יודע מה, מעניין שהם עושים את זה דווקא, כי סיגנל מאוד מאוד אנלי במה שקשור להבטחה, יש מערכות שלא יגידו לך את הדבר הזה, הם ישלחו את ההודעה, ואז הם יגידו, אם הבן אדם קיים בצד השני, הוא יענה לך, ואם לא, אז לא.
הנה דוגמה לקונפליקט בין ה-privacy לבין ה-usability, נכון? אני בתור משתמש, כשאני רוצה לשלוח הודעה לידוק, לא אכפת לי. מפרטיות, וזה אחת הבעיות הרבה פעמים שמדברים עם אנשים על פרטיות, הם אומרים, לא אכפת לי, אני אתן את כל המידע שלי לכולם, רק שימצאו למה אני מתעורר באמצע הלילה בצרחות. אני אתן את כל המידע הפרטי שלי לכולם, כל מיני אנשים עם רעיונות מוזרים. בסדר, העניין הוא שזה בשליטה שלהם.
קראתי פעם בבלוג של סיגנל, דוגמה מדהימה. כאשר אתה נכנס לסיגנל, ואתה רוצה לשלוח הודעה לאיש קשר שלך, ואתה מחפש אותו, אז הוא יכול פשוט לחפש את המספר שלו ולהעלות אותו, כאילו. אבל לא, הם עושים חיפוש אקראי שהולך לכל מיני מקומות, גם כאלה שהם לא צריכים. זאת אומרת, לא צריך את זה בשביל למצוא את המספר. צריך את זה בשביל שאם יש ריגול ברמה של הטלפון שלך, מי שמרגל אחריך יתקשה לראות, אם הוא עוקב אחרי ההתנהלות של הזיכרון של הטלפון, אז הוא לא יכול לראות לאיזה מהאנשים הספציפיים פנית. וזה היה נקודה שבה הבנתי את רמת הסכנה לפרטיות שיש בטכנולוגיה שאנחנו לא מודעים לה, ושצריך להיות באמת מטורף בתחום הזה, כדי לחשוב על זה בכלל, כדי להגיד, וואו, זה דבר שיכול לפגוע בפרטיות המשתמשים, אנחנו נמצא דרך לחסום את זה.
כלי אחר שיש לנו זה חישוב מקבילי בטוח, MPC, Multi-Party Computation, יש לזה כל מיני שמות, שבהם הרעיון הוא כזה, לכל אחד מאיתנו יש מידע סודי, ואנחנו רוצים להגיע להחלטה משותפת. וזה מתחיל, את האמת, ההיסטוריה של הטכנולוגיה הזאת מתחילה במאמר של דייוויד שאום, שדן בקריפטוגרפים הסועדים.
אוקיי, כבר מחבב.
הרעיון הוא כזה, שלושה קריפטוגרפים הולכים לארוחת צהריים, ובסוף הארוחה הם קוראים למלצר ורוצים לשלם, והמלצר אומר, אל תדאגו, החשבון כבר שולם. והם רוצים לדעת האם זה היה אחד מעמיתיהם שבמקרה מושקע עמוקות בבלוקצ'יין, ולכן יש לו כסף לבזבז, או האם במקרה ה-NSA החליט לשלם עליהם. עכשיו השאלה, איך מחליטים את זה? אני לא אתאר לכם את הפרוטוקול, למרות שהפרוטוקול נורא פשוט. אני אתאר לכם את הפרוטוקול, כי הוא נורא פשוט. נניח לרגע, לצורך הפרוטוקול הזה צריך סך הכל פרגוד קטן ומטבע. כל זוג מהקריפטוגרפים, אני מזכיר, יש שלושה שיושבים סביב השולחן, מטיל מטבע, כאשר השלישי לא רואה את התוצאה של הטלת המטבע. אוקיי, אז זה הרעיון, אני ועידוק מטילים מטבע, עידוק ונועם מטילים מטבע, נועם ואני מטילים מטבע, כולנו סמכים ומושרים.
כל אחד מאיתנו ראה שתי הטלות.
ולא ראה את השלישית. ועכשיו מה שיפה בפרוטוקול, ושימו לב, אני מראה לכם קריפטוגרפיה בוויס, אם שני המטבעות זהים, אני אומר 0, ואם שני המטבעות שונים, אני אומר 1, אלא אם אני שילמתי. אם אני שילמתי, אני הופך את התוצאה. מה זאת אומרת? אם אני שילמתי, ושני המטבעות שאני רואה הם זהים, אני אומר 1, אחרת אני אומר 0. ועכשיו, קסם מתמטי, אתם מוזמנים לשבת בבית, תבדקו. אם ה-NSA שילם, מספר האפסים שיאמר יהיה זוגי. ואם אחד מהמשתתפים שילם, מספר האפסים יהיה זוגי. תעשו את הטבלה בבית, אפשר להוסיף בהערות לפרק, 8 אופציות, פעמיים, אני מבטיח לכם שזה עובד.
בשלב הזה זה קסם מבחינתי.
אבל זה
עובד. בהנחה שזה עובד.
אבל זה עובד, וזה פרוטוקול נורא פשוט. וזה מאפשר בעצם לקבוצה...
איך נקרא הפרוטוקול הזה?
הקריפטוגרפים הסועדים. שזה מה שקורה אחרי שהפילוסופים סעדו, שזה תחום אחר. אבל זה בעצם הרעיון. זאת אומרת, קבוצת אנשים יכולה לחשב על מידע פרטי שלהם, בצורה כזאת שאנחנו כקבוצה יודעים רק את התוצאה, מבלי לדעת את הערכים הסודיים.
מה שיצא בסוף זה שאנחנו יודעים אם ה-NSA שילם או אחד מהם שילם, אנחנו לא יודעים איזה אחד מהם שילם.
כן. וזה היופי. וזה היופי. ואנחנו יכולים היום לעשות את זה כמעט לכל משהו מעניין. לדוגמה, אם רוצים לשבת בכיתה, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת בשיעור שאני נותן, 10 סטודנטים בכיתה רוצים לדרג את השיעור שלי.
הם לא רוצים שאתה תדע מי נתן לך ציון נמוך.
מי נתן איזה ציון, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה כזאת, שבסוף אנחנו נדע את איכות ההרצאה שלי בממוצע, מבלי שנדע מי נתן כמה, ושגם הם לא ידעו מי נתן כמה. כאילו תמיד אפשר היה להגיד...
אתה אומר באלגוריתם, כי אני חושב על, אפשר לרשום על נייר ולערבב אותו בכובע, אבל אתה אומר ברמה אלגוריתמית.
ברמה אלגוריתמית, זאת אומרת...
אתה נותן את המידע למחשב ששומר דאטאבייס, ועדיין הוא לא ידע מי...
הוא לא שומר דאטאבייס.
הוא לא שומר.
וגם אם הוא היה שומר, נגיד במקרה הזה, רק צריך להניח שכשסטודנט א' מדבר עם סטודנט ב', אף אחד לא מקשיב. אבל זהו. זאת אומרת, מה שקורה זה סטודנט א' לוחש באוזן משהו לסטודנט ב', שלוחש באוזן למשהו לסטודנט ג', יש שרשרת של כל אחד לוחש באוזן למישהו, חוזר לסטודנט הראשון,
הוא יודע את התשובה.
והוא יודע את התשובה. והתשובה בשום שלב הוא לא יכול לדעת מי אמר מה, יש פה כמובן שאלה של שיתופי פעולה, והאם אפשר, אבל גם לזה יש פתרונות. זאת אומרת, היום אתה תגדיר, או אתם תגדירו מול מי אתם רוצים להתמודד, אנחנו יודעים לתת את הפתרון, ואפילו יעיל, יש היום אפילו ספריות שאתם יכולים להוריד ולהשתמש איתן, לחישוב, multi-party computation, בצורה בטוחה, בצורה מבוזרת, זאת אומרת ששני הצדדים מחזיקים מידע שהם לא רוצים לחלוק אחד בפני השני, תחשבו לרגע על עניינים של כמה בנקים שרוצים לזהות כנופיית פושעים ש...
אבל לא רוצים לחשוף אחד לשני את הלקוחות שלהם.
את הלקוחות.
אני זוכר, יש איזשהו אלגוריתם שמאפשר לי, אם אני מת, אתה ונועם יכולים לפתוח את הביטקוין שלי ולקחת אותו.
נכון.
איך זה נקרא?
Secret sharing.
אבל דורש את שניכם.
אבל דורש את שנינו.
כן. נכון? או אם אתה מת, אז דורש את שנינו. זה משהו שמחלק מידע לשלושה אנשים, שכל שניים מהם יש להם את המידע המלא?
בחלק מהפרוטוקולים של MPC זה נמצא שם, כשלב.
כן.
וכן, זה משהו שקיים, ואפשר לעשות את זה שוב.
כמה מחבריי הכניסו אותי בצוואה, בתור אחד ממחזיקי הסיקרט שיירינג האלה, כי הם פשוט יודעים שאני לא אגע להם בביטקוין, כי זה שיט.
אחו ממני את הכסף הווירטואלי הזה שלכם.
ביטקוין. לא אנונימי, לא מבוזר, לא מוגן. סייבר סייבר, עונה שישית, פרק 9.
אבל את ה-NFT.
ה-NFT הראשון במוזיקה הישראלית.
של רמי קליינשטיין.
ומה זה ה-NFT, אתם שואלים?
אתה הולך לקחת?
בהחלט. קר שם בחוץ, זה הכל.
קחי לך NFTים ותמרים.
NFT, או בשמו המלא, Non-Fungible Token, הוא הסימון חסר תכלית.
ביי.
אז כן, יש טכנולוגיות כאלה, אז שוב, MPC, וזה בעצם הבסיס, או אחד מהבסיסים למה שנקרא PPML, Privacy Preserving Machine Learning. שכאן יש תחום שלם, אפשר בעצם להריץ אלגוריתמים, גם לטריינינג, וגם להרצה של מודל על מידע בצורה מוצפנת, כשהמידע לא נחשף לפני מי שמריץ את המודל. וזה סיפור אמיתי מלפני כמה שנים, כבר זה לא טכנולוגיה חדשה, פיתחו מודל במייקרוסופט ריסרצ' בוושינגטון, שמאפשר לדעת מתי תבוא השפעת. עכשיו זה לא כל כך מפתיע, מי שמכיר את זה בגוגל כבר לפני כמה שנים טובות, היה להם, אם מלא אנשים מחפשים תסמינים של שפעת, כנראה מגיעה שפעת
סימפטומים.
אבל היה להם מודל שלוקח את התיק הרפואי, כל מיני פרמטרים רפואיים, ומוציא בסוף תוצאה, האם הבן אדם יש לו שפעת או אין לו שפעת, ומה שהם עשו, הם לקחו את המידע הזה והפעילו את הכלי, כמו שאמרתי, Privacy Preserving Machine Learning, ופשוט היה מודל ששלחו אליו דאטה מוצפן, המודל לא ראה את הדאטה עצמו, הוא החזיר תשובה שאומרת, בעצם האדם הזה חולה, האדם הזה לא חולה, האדם הזה חולה וכן הלאה. שזה כלי מאוד מאוד חזק, כי זה גם פותח לך בעיות רגולטוריות. עכשיו, בוא נמכור את זה למאזינים שצריכים לפתח מוצרים במדיקל אימג'ינג וכאלה דברים. נכון הצרה העיקרית שלכם זה לעבור כל מיני עניינים של רגולציה, לאסוף את הדאטה מכל מיני בתי חולים, סודיות רפואית, שלא יהיה דאטה בייס גדול מדי, אתם גם לא רוצים להחזיק את הדאטה בייס. בסופו של דבר, תחשבו, אתם אוספים המון המון מידע, אתם הופכים להיות טארגט של מישהו שמנסה להשיג את המידע. אם אתם יכולים לא לשמור את המידע, למה לכם?
זה גם עולה כסף לשמור מידע, זה נטל. כי כשאתה שומר מידע, אתה גם מחויב חוקית לשמור על הפרטיות שלו, על ההבטחה שלו, אתה צריך להחזיק שרת, אתה צריך, בשביל מה? פשוט בשביל מה?
עכשיו, העניין הוא שבינתיים יש לנו יותר ויותר טכנולוגיות לתת פרטיות, נכון? הזכרנו מולטיפרטי קומפיוטיישן, הזכרנו MPC, קראנו, יש לנו private set intersection, יש private information retrieval, שזה פרוטוקולים מיוחדים, נניח לרגע שיש לכם דאטאבייס, שאני רוצה לשאול שאלה בדאטאבייס, בלי שאתם תדעו מה שאלתי את הדאטאבייס.
שזה היה למשל יכול לעזור לנו אם היינו יכולים לעבוד ככה מול מנועי חיפוש, שלא יגלו לכל העולם, או לכל גולש בעל כלי הפריצה המשוכלל צו בית משפט, מה חיפשנו?
נכון. עכשיו, הדוגמה פה היא גם יכולה להיות אחרת, תארו לעצמכם מצב שבו אנחנו מדברים על, אני ניגש לראות שערים של מניות. הבורסה פתאום שמה לב שהרבה אנשים ניגשים מאיזה IP מסוים למניות.
עזוב את הבורסה, גוגל, רואים שמלא אנשים מחפשים את המניה הזאת, ורוכשים את החברה.
מי אמר AMC?
GameStop.
אז כן, אז אפשר לעשות את הדברים האלה, וכאן הבעיה. אם יכריחו את החברות לתת את השירות הזה ב-Private Information Retrieval, אז החיים יהיו טובים יותר. ואם לא מכריחים אותן, למה להן? והעניין הוא כזה, אם אני בתור מתכנן המערכת מודע לזה שיש את הכלים האלה, אני יכול לעשות את זה. זאת אומרת, לדוגמה, אם אתם רוצים לבנות מערכת, שבה גם כשיבואו ויתנו לכם צו בית משפט ויגידו, תנו לנו בבקשה את סוגי המתכונים שאור חיפש, אתם תוכלו להגיד, מצטערים, אין לנו. We will reach Private Information Retrieval.
זה כמו שפרוטון, שבאים אליהם עם צו בית משפט, הם מוציאים דף ריק מערימת הדפים במכשיר הפקס שלהם, ומעניקים אותו אחר כבוד לרשויות האכיפה, בגלל שפשוט אין להם מה לתת.
זו התרלה נפלאה. אני מקווה שהם באמת עושים את זה.
הם באמת עושים את זה. זה מופיע במסמכי בית משפט אירופאי.
אם אין פעם הייתה סיבה לתמוך. נפלא.
עכשיו אני אתן לכם דוגמה נוספת של כלי פרטיות, שהוא פרטיות בקונטקסט מאוד מסוים, מה שקרוי סטגנוגרפיק פייל סיסטם. דיברנו על הרדיסקים מוצפנים, אז בואו נצפין את הרדיסק, אבל עדיין כשיקראו לכם למשטרה, יכולים להגיד לכם,
תפתח בבקשה את ההצפנה בטלפון, אדוני.
עכשיו נגיד במדינת ישראל, אם ההצפנה שלכם מתבססת על טביעת אצבע,
אז אפשר לקחת את האצבע שלכם בכוח ולהניח אותה.
ולפתוח בכוח פיזי מתון.
או את המאגר הביומטרי ששם טביעות האצבע נשמרות אולי גם למטרות האלה.
לא נשמרות בשלמותן במאגר.
נשמרות, נשמרות.
נשמרות בשלמותן, נשמרת תמונה מלאה.
אה!
גם התמונת פנים. לא, לא, לא עובר פיצ'ר אקסטרקשן וכאלה דברים.
מצוין, שימושי.
מאוד.
ולכן הקול הזועם שקם בעקבות דרישת שבק להכניס את הדברים האלה למאגר הביומטרי.
האם הקול הזה היה
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ומועבר לצדדים שלישיים, שעל חלקם אנחנו יודעים, ועל חלקם אנחנו לא יודעים, כי אף אחד לא חושב שהמידע שלנו, צריכים לספר לנו מה עושים איתו.
אני רק אדייק שהמאגר עצמו נפתח החוצה באמת רק עכשיו. כן, היו מאגרים ביומטרים אחרים.
זה לא משנה, אבל אנחנו...
היו מאגרים ביומטרים אחרים שנחלקו ועברו, ויש איזה מאגר ביומטרי מפורסם במשרד התחבורה, שהם הבטיחו ב-2020 שהם ימחיקו אותו, וב-2021 הם הבטיחו שהם ימחיקו אותו, וב-2022 הם הבטיחו שהם ימחיקו אותו, וב-2023 הם הודיעו שהם עכשיו רוצים שהחוק ירשה להם להחזיק את המאגר הזה. יש.
אז כמו שאמרת קודם, שאם אנחנו מקימים איזשהו שירות ויש לו מידע, אנחנו צריכים למצוא דרך לא לאסוף מידע, אז מהצד השני, אנחנו כמשתמשים צריכים להשתדל לתת כמה שפחות מידע. כי מידע שלא נתת, לא ידלוף.
ואנחנו כמשתמשים, חייבים להתנגד לכל יוזמה כזאת, שנכפית עלינו בכל מיני הבטחות שווא, כי תמיד ההבטחות האלה מופרות.
אבל נועה, מה עם הבטחת המדינה? Think of the children! טכנולוגיה נוספת, ואנחנו באמת לא כיסינו את הכל, ויש מלא טכנולוגיות שלא הזכרנו, אני כן רוצה לדבר על סטגנוגרפיק פייל סיסטם, שזה כמו שדיברנו על הרדיסק מוצפן, אבל יכול להיות שמישהו יפתח לי את הרדיסק, יכריח אותי לתת את הסיסמה, יבצע rubber hose cryptanalysis, כמו ששמעתם, אתם מכירים, מי שלא, יש לי צינור בגינה, ואני אשמח להסביר לו אחר כך. יש גם ליד זה בור גדול לגופות, אז אפשר להסתיר. ואז אפשר לייצר מחיצה וירטואלית, שיושבת תחת המחיצה המוצפנת, תחת ההרדיסק המוצפן, שלא צריך סיסמה שנייה, והיא אפילו לא נראית כאילו היא קיימת. ואז בעצם אני יכול להסתיר את הקיום של הקבצים, שזה גם כן מקום שבו אני יכול להסתיר דברים. פעם היה את TrueCrypt, מי שזוכר, שעשה את הדבר הזה עד שהם הפסיקו להתקיים. יש עוד כל מיני פתרונות לסטגנוגרפיק פייל סיסטמס, ושם הבעיה היא באמת הרבה פעמים מישהו שמסתכל על הגישות שלכם להרדיסק. מי שיושב על הבקר ורואה את הגישות שלכם להרדיסק, יודע שיש שם קבצים.
שהם לא מופיעים בממשק הידידותי למשתמש.
ולכן אנחנו צריכים למסך אותן. ואיך אנחנו ממסכים? כמו שאמרת קודם, איך ממסכים את הגישה לקונטקטס שכן מעניינים אותי?
בסיגנל.
בסיגנל. אתה ניגש גם לקונטקט שלא מעניינים אותי, כדי שאם מישהו מסתכל על האקסס פאטרן הזה, הוא לא ידע לאן אתה הולך. זה כמו לזהם את הדאטאבייס של הג'יאולוקיישן, בתוספת של אנשים שנוסעים בין כנסייה למסגד, לבית כנסת, לכנסייה למסגד, למועדון כזה, למועדון כזה. כאילו, בכוונה להכניס דברים שממסכים את הפעולה האמיתית, ושוב, זה חוזר לזה שפרטיות זה מאמץ משותף. מורגילים עכשיו על תקשורת אנונימית, VPNים ודברים כאלה, אתם לא יכולים, תראו לעצמכם שכל מדינת ישראל שולחת תלונות על כל מיני דברים, ורק אדם אחד שולח מכתב אנונימי באופן מושלם שמתלונן על משהו. ברור שאנחנו יודעים מי אותו אדם אחד, כי יש רק תלונה אנונימית אחת. זאת אומרת, אנונימיות, שזה חלק מפרטיות, זה לא כל הפרטיות, אבל זה חלק מפרטיות, לא יכולה לשבת בריק.
אז לסיכום,
פרטיות היא מאמץ משותף ומתמשך. זה לא משהו שאפשר ללחוץ על איזה כפתור, להכניס איזה שורת קוד ולסיים עם זה.
זה תהליך מאוד ארוך, וזה לשמור את זה כל הזמן במודעות. גם בתור המתכנן והמפתח של המערכת, אבל גם בתור המשתמש. בצד של המשתמשים זה לתת את מינימום המידע ההכרחי ולהטריל את המערכת כמה שרק אפשר. בבית ספר של הילדה, המורה ביקשה שנמלא כל מיני תפסים בגוגל פורמס, והיה צריך להכניס שם את תעודת הזהות של הילדה ותעודת הזהות של ההורים. אבל אתם לא צריכים את המידע הזה. לריב איתם על המידע, הם לא צריכים את המידע. כל הזמן להיות במודעות שלא צריך לתת מידע, שזה לא עניינו. מהצד של המפתחים, כמו שאמרתי בהתחלה, מהרגע הראשון, נורא חשוב באמת להטמיע את התהליך הזה של ה-privacy by design, כמו security by design, שזה אומר לצמצם את הדאטה ולהשתמש בטכניקות מתקדמות לשמור על הפרטיות.
אם יש בין מאזיננו מפתחים, שמעורבים בפרויקטים מסחריים כאלה ואחרים, זה תפקידם לשאול את השאלות האלה, גם אם הפרודקט או מנהלי הפרויקט או הבוסים שלהם שכחו לשאול.
בוודאי, ובאמת זה מאוד יעזור לכם. זאת אומרת, זה כרגיל כשמתחילים לעשות, נעשה סקר סיכונים ופתאום צצים כל מיני דברים בארגון שלא יודעתם שקיימים שצריך להבטח, או בכלל כל מיני משאבים שקיימים, אותו דבר פה, ברגע שבאים ועושים את סקר סיכוני הפרטיות, ברגע שמתחילים לחשוב, רגע, האם הדאטה הזה אי פעם יהיה בעייתי? זה מעלה הרבה דברים שצריך להגן עליהם, וזה גם חוסך בסוף המון כסף, כי גם אין לכם דלף מידע אחר כך, כי אתם פחות אטרקטיביים, גם לא יהיה לכם דלף מידע כי בחרתם לשמור את המידע בצורה יותר טובה, גם לא תחטפו את הכנסות הרגולטוריים שמגיעים אחר כך, וגם, זאת אומרת מלא דברים שמאוד עוזרים לכם, למרות שזה נראה שזה מעלה קצת את עלות הפיתוח, בטווח ארוך זה בוודאי מוריד.
זאת אומרת שאם המשתמשים והמפתחים והמדינה ישלבו ידיים, פרטיות זה אפשרי. אבל זה לא קורה לבד, כי יש לא מעט גופים וגורמים, אם זה מפרסמים, אם זה ארגוני ביון, ארגוני טרור בכל מיני קובעים, שיש להם אינטרס הפוך. והתפקיד שלנו זה פשוט למשוך לצד הנכון.
ולמשוך, 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 כל הזמן למשוך.
שתיים, שלוש, משוך.
סייבר סייבר, פודקאסט על הקרים ומאפים. מגישים נועם רותם ועידו קינן.
אור דונקלמן, פרופסור לקריפטוגרפיה, אוניברסיטת חיפה, סייבר סייבר, ותודה רבה לך.
סייבר סייבר, תודה רבה לכם.
סייבר סייבר, ועידו, אתה בטוח שאתה לחצת?
זה אדום או ירוק, זה אחד מהשניים.
זה בנוי לעברי צבעים.
בוא נראה. תראה, אם לחצתי, אז יש לנו הקלטה. אם לא לחצתי, עשינו חזרה.
אף אחד לא ידע.
אף אחד לא ידע.
בוא נשמור על פרטיות.
האזנה לפודקאסט סייבר סייבר בכל היישומונים. podlist.net/cybersider. צרו קשר 055-277-6766. אס-אמסים והודעות קוליות בסיגנון, וואטסאפ וטלגרם. או באימייל cyber@cybersider.co.il. עריכת סאונד, גיא גרמן. מוזיקת אותות, רנזר. מוזיקת פרסומות, פריק. רישיון CC BY. אולפן, שם הפודקאסטים ויצירות סאונד. סייבר סייבר הוא הפקה של מעבדות סייבר סייבר לאבס. רן פרזיק, רן לוקר ונועם רותם, פודקאסטיקו, עומר סנש ועידו קינן. בחדר 404. קריינות, יואב אמזלג, גיא גרמן וקרי וייציג סי. זאת אני.
אגב, פעם הסתכסכתי עם הארכיונאי של אושוויץ, שטען שלא היו מחשבים של IBM שם, ואז נאלצתי להוציא את ספר הטלפונים של אושוויץ, ולשלוח לו את מספר השלוחה, בה ישבו המחשבים של IBM שם.
יש לך תחביבים מאוד מאוד משונים, נועם. מאוד מאוד משונים.
All I have to do is pick up this phone right here and your plan's kaput. But if I don't pick up this phone right here, you end the war. Thank you.
בקרוב גם אי אפשר יהיה לקבל דאטה מאירופה, בזכות, כן. בזכות
אדוויקסי.
אדוויקסי. I think.
אדווקסי?
אדוויקסי, ככה זה... ככה הם אומרים את זה, אני לא לוקח אחריות. לדבר עם אנשים באיחוד האירופי, הם אומרים את זה במבטאים שונים ומשונים.
Adequate. כן, זה המילה. Advocacy.
ברור.
Advocacy.
מה אמרת?
כמו שאתה אומר, צופן.
עכשיו את מסתלבט לא רק על העברית שלי, גם על האנגלית.
סייבר, ולהשתמע.